השאלה שנשאלה היא כדלהלן. כשאנחנו אומרים על הדמויות של התנ"ך שהן דמויות עם יצרים ועם קשיים ושבכל זאת יוצא מזה משהו, אז זה מעודד את האנשים הפשוטים לתקווה. אומר להם, אתה רואים, אפילו אבות האומה היו להם יצרים וקשיים כמוכם, בכל זאת יצא מהם משהו גדול. אז זה מעודד. לעומת זה, כשבאים הרבנים ואומרים, האבות וגדולי האומה היו אנשים ענקים שנענו תקווה להתייחס, להגיע למדרגתם, ובעצם הם לא חטאו וכו', אז זה מוריד את התקווה הזאת. אני תרגמתי היטב את שאלתך? האמת היא שזה מכניס אותנו לדיון שהסעיר את העולם הישיבתי והרבני בשנתיים האחרונות, לגבי מדרגתם של גדולי האומה. האם נתייחס אליהם כאל אנשים כמונו, מה שנקרא בגובה העיניים, או לומר שהם היו ענקים שננו גישה עליהם. הגישה הראשונה האומרת שהם היו אנשים כמונו היא גישתו של הרב שמשון רפאל הירש. לא, הרב קוק לא אומר את זה. הרב קוק אומר דווקא הפוך. אבל לא מכיר, טוב, אני הרב שמשון רפאל הירש דווקא פיתח את הכיוון החינוכי הזה דווקא מפני השיקול שאת הזכרת, והוא שכוונת התנ"ך היא לרומם אותנו, לומר לנו, הנה אתה רואה, האבות והדמויות ההיסטוריות המובאות בתנ"ך היו אנשים בכל מלוא האנושיות, ועם כל זה הגיעו להישגים גדולים בזכות עמידתם בניסיונות וכו'. זהו הכיוון החינוכי של הרב שמשון רפאל הירש. יש כיוון חינוכי הפוך, שאומר שאנחנו זקוקים למושאי הערצה. ומושאי הערצה האלה, בעצם זה שאנחנו מתייחסים אל אנשים שאין לנו, אין בינינו לבינם שום ערך, זה הדרבה מה שעשוי לרומם אותנו מבחינה חינוכית. יש גם שיקול חינוכי לכיוון השני, שכדי להרים את השאיפה. אם אתה הופך את אברהם אבינו למישהו שהוא רק קצת יותר גדול ממך, אבל לא בהרבה, אז אתה לא תשאף להיות הרבה. אם אתה הופך את אברהם אבינו למישהו שנמצא במרחק של אלפי שנות אור ממך, אז לפחות יש לך שאיפה לעלות קילומטר. כן? זה השיקול השני. מי צודק? ניתן לומר. כן, השאלה היא... כן, אז מה היא? אז את אומרת כמו הכיוון השני, אם את אומרת שהם היו ענקים ואין לנו יחס אליהם, אז את אומרת שהכיוון החינוכי השני הוא הצודק גם, הוא הצודק מבחינת האמת. מה האמת ההיסטורית? האם אברהם יצחק ויעקב הם אנשים כמונו ואנחנו צריכים ללמוד מן האנושיות הפשוטה שלהם איך אפשר להתגבר על קשיים ולהגיע להישגים, או שמה נאמר שאברהם יצחק ויעקב הם אנשים שבכלל אין לנו שום יחס אליהם, כמו שאת אמרת? אז את אמרת כמו הצד השני. אז יש שני צדדים, זה השאלה גם דוד המלך. האם דוד המלך, למשל, כשהוא חוטא בבת שבע, האם יש לו יצרים בדומה לאדם בן דורנו שהיה נכשל באותו חטא, או שצריך למדוד את דוד המלך בסקאלה לגמרי שונה?
גם וגם.
איך אפשר? או שהוא ענק או שהוא קטן, תחתית. אין שני הפכים בנושא.
לא, למה? כן. מצד אחד הם היו אנשים כמונו בדיוק. אם אתם יצרים והם לרוב הם יכלו להתגבר, לפעמים נכשלו.
כן.
אבל מצד שני הם היו מבויות, כן, כל אחד חוץ מזה שהוא היה אדם כמונו. הוא היה גם מבויות שעליה מושתת העולם. אברהם אבינו היה אדם כמונו, אבל יחד עם זה הוא היה חסד, כן?
אם הוא היה מהות של חסד, אז הוא לא כמונו. זה העניין. אם אתה אומר שאברהם אבינו הוא המהות של מידת החסד, אז כשאני פוגש את אברהם אבינו, אני פוגש מידה אלוהית. אז אני לא פוגש אדם כמונו.
בוא נרד,
אתה שואל, אני בינתיים בשלב השאלות.
בוא נרד מיליון מדרגות, ואיינשטיין, הוא אדם כמוני, אלא מה, שההשגה שלו
אתה יותר טוב ממני
בפיזיקה, פי מיליון יותר טובה מזו שלי, לכן מצד שיש לו אותם יצרים בדיוק כמוני, אותם צרכים.
כן, אבל אתה מדבר על תחום אחר, אתה מדבר בתחום החוכמה, או פה בתחום היצרים. השאלה היא ככה, אתה רוצה להגיד בעצם שיש להפריד באישיות של האדם.
דרכו השם, כן, שם שהוא נתן לו, השגה שהוא נתן לו, כן, הוא שינה את ההיסטוריה של אנושות.
זה נכון.
הוא היה מצד אחד בדיוק כמוני,
ובצד שני הוא היה... בדבר אחד היה כמוך, בדבר אחר לא כמוך. אז זאת אומרת שבדבר אחד הוא היה כמוך, בדבר אחר לא היה כמוך.
באלף דברים, במיליון דברים הוא היה כמוני.
זה לא משנה במספר.
מצד אחד הוא היה גם ב-1000
ממני. אז זאת אומרת, מצד זה ומצד זה. אז הבנתי, אבל אתה עושה חלוקה בתוך האישיות שלו. כלומר, זאת אומרת, יש דדים של השתוות אליך, יש דדים של ענקיות לעומתך. אז בעצם על כך אתה אומר לגבי האבות.
זה אותה אישיות.
לא, זה לא יכול להיות. לפי זה שתי אישויות. כי אם היצרים של איינשטיין צריכים להימדד בקנה המידה שבה אתה מודד את חוכמתו בפיזיקה, אז זה כבר משהו אחר לגמרי. אז גם היצרים שלו חיים להיות משהו אחר, אם זאת אישיות אחת. לפי איך שאתה מתאר את זה, זה בעצם שתי אישיות.
כמו שנייה מוזיקלית. למוצר חייתה, זה היה משהו, כישרון במוזיקה, משהו ש...
לכן אני חושב שבמוצרט או באיינשטיין היו באמת שתי נפשות. כלומר, אתה לא יכול להגיד שאדם הוא גם גדול וגם קטן בבת אחת, אלא אתה רוצה להגיד שיש בו צד של גדלות, צד של קטנות. אז ככה אתה מסביר על האבות. אז זה הסבר שלישי כבר. כן? כלומר, זה הסבר שלישי, בינתיים הצגתי שתי שיטות, אתה מביא עכשיו שיטה שלישית. מקבל. זה, נו, הלאה.
כן? האבות שלנו הם בעצם כמונו, אבל בעצם יותר מאיתנו. זה סדר דמות לחיקוי. אבל מה ששם אותה פה דמות לחיקוי, זה כאילו שם אותה בפסגה.
אז אתה בעצם אומר שיטה רביעית.
הבנתי.
אז אם אני אסכם את השיטה שלך שהיא שיטה רביעית, אתה אומר ככה, שהאבות היו באמצע בין להיות כמונו לבין להיות בלתי מושגים. היה משהו באמצע. איך אתה אומר? כלומר, מלאכים הם לא היו, אבל גם בני אדם כמונו לא היו, הם היו משהו באמצע.
אבל היו בני אדם כמונו במובן מסוים, אבל הם פשוט היו בדמות לחיקוי, זה מה שאנחנו
בעצם... אם הם כמונו, למה הם דמות לחיקוי? אז אני דמות לחיקוי,
ככה. למה אנחנו לומדים?
למה דווקא מהם ללמוד? אם הם בדיוק כמונו.
היו בפסגה של...
אז הם היו יותר מאיתנו.
נכון.
אז הם לא היו כמונו, הם היו יותר מאיתנו. כן, אז אתה אומר בעצם שהם היו... אמנם יותר מאיתנו, אבל ניתנים להשגה באיזושהי צורה. אפשר להיות, כמו שכתוב בגמרא, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, אברהם, יצחק ויעקב. אז בינתיים אנחנו בשיטה רביעית. מה שיטה חמישית?
יש
שיטה
שאלות ש... זה כמו מספירלה כזו, שבעצם הם נמצאים בדרגה הגבוהה של הספירלה, ואנחנו בדרגה הנמוכה.
כן.
וגם החטאים שלהם הם בדרגה הגבוהה ולא בדרגה הנמוכה.
אז טוב, אז אני מסכים איתך, זה אתם חוזרת לשיטה הראשונה.
זה לא שהחטאים, אנחנו לא יכולים להתייחס לזה, כאילו,
שחטאים ביצריות,
שאנחנו חווים.
אני מבין, אני מבין. זאת אומרת, מה שאת אומרת, השיטה הראשונה שהזכרתי.
כל האומר.
לא, השיטה השנייה בעצם. שיטה של הרב, כן. מה שאתה רוצה, שאתה רוצה, כן, מה אתה?
הדיוק הוא כל האומר.
מה אתה מתכוון לדיוק על האומר? כי יש כמה אופנים לדייק באומר הזה. כן.
יש,
יכול להיות שבאמת,
דוד
הולך אתה,
אבל יש
הולך,
אומר, שאתה...
אז זה כבר הסבר של הרב זיני. זה השיטה החמישית. מה זה כל האומר דוד חטא? זה לא כל החושב. יכול להיות שדוד חטא, אבל אסור לומר את זה. זאת אומרת, זה לא חינוכי להגיד שהוא חטא. האומר, ההדגשה היא על האומר. זו השיטה החמישית. יאללה, אנחנו היום נאסוף, אולי נעשה מזה חוברת בסוף. כן?
להתחמק?
מה?
לדעת ולא להגיד?
כן, יש, כן, נכון, לפעמים יש איזה צורך חינוכי להתחמק.
כן.
כן, כן. אולי דווקא שהוא נוצר אפילו ברמה מאוד 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 גבוהה, משם הנפילה גם כן יותר גדולה, זאת אומרת, הצורך שלו או המידה שלו יותר מיותר גדולה, או ה...
אז זה השיטה השביעית, זה שיטה של רבי יצחק אברבנאל, חשישית. רבי יצחק אברבנאל אומר את זה. רבי יצחק אברבנאל אומר על דוד המלך, חטא גדול חטא, ותשובה גדולה עשה. אבל אני אגיד לכם את האמת, כל הוויכוח הזה לעניות דעתי נובע מטעות אחת. כי זה נכון שהאבות הם לא כמונו, אבל לא בגלל מה שרגילים לחשוב. כלומר, כשאומרים האבות הם ענקים, באיזה מובן הם ענקים?
ביחס לסביבה שלהם.
זאת אומרת, מה אתה רוצה? כשאני אומר על מישהו, נגיד בדור שלנו, הוא ענק. הוא ענק לפי הקריטריונים שהזמן הזה דורש. למשל, אם אני אקח כדמות לחיקוי, למשל, את הרב אריה לוי. הרב אריה לוי, כן? כולם מסכימים, היה צדיק גדול, אדם אישיות מיוצאת מן הכלל, מכמה בחינות, עליו כנכתב הספר איש צדיק היה, מכיר? כן? אבל אדם גדול. אבל הוא גדול במה? בדברים שכל אחד מאיתנו גם כן שייך אליהם. כלומר, מה הוא עשה? הוא עשה הרבה חסדים, הוא למד הרבה תורה. גם אנחנו עושים חסד, גם אנחנו לומדים תורה, כל אחד במדרגתו. אז הוא, נגיד, אני עושה סנטימטר, הוא עשה קילומטר. אבל סנטימטר זה חלק מקילומטר. אבל אצל האבות, בתקופה של התנ"ך, זה לא שהם מיליון קילומטר, זה משהו אחר. הם חיים בעידן הנבואה. ובעידן הנבואה, החיים הם חיים אחרים. זה מובן מה שאני אומר. כלומר, הם אחרים מאיתנו לא בגלל שהם סופר גדולים, אלא בגלל שהם חיים בספירה רוחנית אחרת. זה הכוונה.
זה לא סדרי גודל, זה...
ולכן, זה לא השאלה אם חטא או לא חטא, כי הרי ברור, אנחנו רואים על האבות שהם חטאו. אנחנו רוצים רשימה של חטאים של גדולי האומה. אבל גם אם תאמר, הוא חטא, אבל אתה לא יכול להבין את החטא הזה, כיוון שאתה בעולם אחר. אני אביא לכם דוגמה מוכיחה לדבר הזה. מכירים את שלמה המלך? משהו, נכון? עובד עבודה זרה. עכשיו אני נזה. אחד שבונה את בית המקדש, הוא בזכותו שכינה שורה בישראל, והוא כותב את אחת התפילות היפות ביותר שנכתבו אי פעם בהיסטוריה, והשם נגלה אליו פעמיים, זאת אומרת שהוא הנביא, והוא כתב את שיר השירים, שהוא קודש קודשי, ומשלה וכהלת, והוא עובד עבודה זרה. אתם מבינים?
לא נתפס.
נכון, לא נתפס, נכון? למה? כי אתה לא במושגים של... היום היית אומר, הרב הגדול הזה נכשל בלשון הרע, היית מבין. נכון? לשון הרע זה חמור מאוד, זה חמור כמו גילוי הרעיות שפיכות דמים, עבודה זרה וכפירה בעיקר, ואחד בכלל, לצערנו הרע, ואפילו אנשים גדולים וצדיקים, לפעמים נכשלים בלשון הרע. אבל בעבודה זרה לא יכול להיות. ייתכן מאוד שבימי שלמה המלך, דווקא הכיוון הזה לא יכול להיות. היית אומר, זה שהוא קשה בעבודה זרה, זה אני יכול להבין. אבל בלשון הרע, כי אנחנו חיים באתגרים רוחניים מסוג אחר לגמרי, ולכן אי אפשר להשוות. זה מה שאני רוצה לומר. כן?
זאת אומרת שהיום אין לנו את הכלים ללמוד את החטאים שלהם?
לא, יש לנו מה ללמוד מזה, כי אם לא, זה לא היה נכתב.
אין לנו את הכלים, את הקריטריונים.
נכון, בדיוק. אין לנו את אותה חוויה קיומית, אקזיסטנציאלית שהייתה להם. אנחנו חיים בעולם שונה. אז זה לא שאין לנו מה ללמוד מזה. אבל זה אדם שזה במישור אחר. אז זה לא בגלל שאני עושה אותו, נגיד, סופר ראש ישיבה, את אברהם אבינו. הוא פשוט שייך למציאות אחרת. במובן? כן.
אין דוגמה היום כאילו אתה יכול להגיד למצב קיים ולמצב אחר?
מה?
אין דוגמה להגיד ל...
ותראה דוגמה של העבודה זרה של שלמה המלך. ניתן לך דוגמה. עכשיו תראה. היום כללה. מישהו מוציא כללה מהפה, זה מה אומרים? הוא לא מנומס, זה לא יפה, נכון? זה זילות. בזמן התנ"ך, לקלל זה להשתמש בנשק.
בנשק?
בנשק, זה כמו לראות באקדח. בגלל שהדיבור בזמן הנבואה זה משהו רציני, זה משהו שפועל. כלומר, אם מישהו קילל את חברו, בזמן התנ"ך זה נחשב למשהו נורא והיום. לכן אתה יכול להבין מדוע מגדף חייב מיתה. נכון? אז מה? הוא עשה משהו לקדוש ברוך הוא בזה. הוא לא עשה לו כלום. אלא מה?
זה חילול השם.
כן, גם המושג של חילול השם הוא לא כך ברור.
אני לא מבין. ראובן, כן? קילל, שהוא נבל, לדוגמה, כן?
כן.
נבל, הוא קילל את לוי, בסדר?
נו, אז מה?
אז מה, השם מקיים מה שנבל הזה...
אני שואל אותך, מישהו, ראובן, כן, הוא נבל, הוא שולף אקדח ויורה על שמעון. שמעון מת. איך זה יכול להיות? מה, שהנבל הזה יערה, זה עוזר?
לא, פה יש משהו אחר, אבל כדי שמילים יהפכו למוות ללוי...
למה לא? למה לא? כדי שמילים הורגות? בדיוק כמו שאקדח הורג, גם מילים יכולות להרוג, כי אתה לא רגיל לזה. אתה לא רגיל לראות בדיבור משהו שיש לו פעולה ממשית במציאות. כן? אז אני אומר, בזמן התנ"ך יש דברים שהם עבורם היו מובנים מאליהם ועבורנו מיסטיקה, ולהפך.
גם היום אצל ילדים זה כמו
מה? כן, נכון. אצל הילדים נשאר עם חיל עולם הדמיון יותר, אין מסך השכל. למשל, זו דוגמה פשוטה. אנחנו אומרים שאם אנחנו צדיקים, יש גשם, נכון? ככה אומרים בקריאת שמע. בקריאת שמע אומרים, אם שמוע תשמוע מצוותיי, ונתתים את ארצכם. השאלה אם הדבר הזה הוא נתפס או לא נתפס. אז הדתיים אומרים, בוודאי, זה כתוב בתורה, זאת האמת. זאת האמת בגלל שזה כתוב בתורה, אבל אין שום דבר בחוויה המיידית שמראה מה הקשר בין מזג האוויר לבין זה שאני נתתי צדקה. בעוד שעבור הקדמונים הדבר הזה היה מובן מאליו. כי עבור הקדמונים היה ברור שאם אין גשם זה בגלל שאין שלום בין שמיים לארץ. ואם אין שלום בין שמיים לארץ זה שאין שלום בתוכי. ואם אין שלום בתוכי אז אני צריך לעשות שלום בתוכי ואז ירד הגשם.
אז לא מובן, אם זה כל כך ברור, היה כל כך ברור כל הדברים האלה, אז למה אנשים לא עשו שמיטות, והשם כועס על זה שהם לא עשו שמיטות?
כי הם בגדו בשם. כי הם בגדו בשם.
זאת אומרת, זה כל כך מובן.
כי לא, כי זה כמו היצר של אדם לבגוד באשתו. צריך להבין, כשהנביאים באים בטענות אל עם ישראל, כן? הנביאים עומדים בפני העם. הם לא אומרים, עם יקר, בואו אני אלמד אתכם יהדות. כן? דע את יהדותך. יש דברים שאתם לא יודעים, ואני באתי לגלות לכם שיש אל אחד, ושהוא רוצה שלא תעבדו לבעל. באמת לא ידעתם? הנה, עכשיו נגיד לכם. לא, זה לא כך. הנביאים באים ואומרים, למה אתם בוגדים בשם? הסגנון הוא כאילו, אתם כמו אישה נועפת. כן? מה פתאום הנביאים ישתמשו בביטוי הזה? כי זה המובן לעם. כלומר, היה ברור לעם שכשהוא עובד עבודה זרה, הוא לא שומר שמיטה, הוא עושה מעשה של בגידה, שהוא הלך אחרי יצרו. ברור. אבל ברור שהם ידעו שכזה הוא רוצה שתעשה שמיטה. טוב, לכן אני אומר, זה כל העניין של החטאים של הקדמונים, תמיד יש ויכוח, האם זה בסדר להגיד שפלוני... למשל, יש רב אחד, נתן הרצאה על זה, לפני כמה שנים הוא אמר, מותר להגיד על האבות שהם חטאו, אבל רק בדבר שהכתוב אומר אותו במפורש. אל תמציא חטאים שהם לא עשו. לי יש בעיה עם ההסבר הזה, מדוע? כי זה בעצם אומר שאין הבדל בינינו לבינם. אלא שכל השאלה אם מותר להגיד להם שהם חטאו או לא, זה מדיני לשון הרע. יש הלכות לשון הרע. אבל זה לא הלכות לשון הרע, זה ספירה אחרת. מובן? וזה בעצם מחבר גם מה שאתה אמר, וגם מה שאתה אמר, אני חושב שזה מחבר את כל השיטות שהובאו כאן. טוב. ובכן רבותיי היקרים, מה?
כל גדולי האומה הם בנבואה או
בתקופה? לא, לא דווקא, לא כולם היו נביאים, היו אנשים, תראה, שלמה המלך, אני לא יודע, זה בכל זאת שאלה, לא? טוב.